ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, יש דבר שנקרא ביטחון באשם, והשאלה היא מה היחס של ביטחון ואמונה באשם. מי שמאמין הוא גם בוטח, ומי שבוטח הוא גם מאמין. מה היחס בין שני הדברים האלה, ובכלל מה זה ביטחון באשם? לפתוח באשם ש אל תדאג, יהיה טוב, זה נקרא ביטחון באשם? או שלא? מי אומר שיהיה טוב? כאילו, מי החליט?
גם אם אומר שמאמין באשם בוטח בו.
מה? אז זהו, זהו, נכון, נכון, אין הכי נאמין. אין הכי נאמין. לא, הדפים פה לא בסדר, אני יודע, צולמו כל הדפים, לא לעניין. אז זה לא פה. אין לך בעיה לשבת, להסתכל אחד איתי, בוא. הנה מה, שיש לך כיסא פנוי, נו, מה
תגיד לו? מקום קבוע שלי פה בחדר זה לעמוד.
נכון, בוא שלנו, יש לו שיגונות, זה לא הולך ככה. יש פה ותק לאנשים. לא, הוא לא רוצה, הוא רוצה לעמוד בכוונה. מה יהיה, לא מכירים, אנשים פה לא יודעים מי זה. אתם לא יודעים מי זה, אני אספר לכם מי הוא. לא נעים לפניו, כשהוא יצא אני אספר הכל עליו. הוא רוצה להביך אותו. הוא משור א' פה, שנה ג', לומד כל הזמן. אני לא יודע עוד מה נשאר לו ללמוד, בכל זאת נשאר בישיבה. אבל זהו. וכמו פעם, שעומדים בעמידה, לא יושבים, זה כבוד הלימוד. טוב, אנחנו עסקנו במצוות האמונה באשם. שאלה, מה היחס בין ביטחון ואמונה? אמונה מצאנו זה מצוות עשה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, אומר לנו הרמב"ן, זה היה השבוע שעבר, פרשת השבוע הקודמת, שמכאן יש הוראה להאמין באשם, לדעת שהוא קיים, שהוא משגיח בעולם. בוא נראה, יש פה משך חוכמה על הפסוק את השם אלוקיך תירא בשמו תשבע ובו תדבק. זה הפסוק בדברים. תראו לך משך חוכמה מסביר את זה. רבינו משה פירשו, רבינו משה כמנה הרמב"ם, המשך חוכמה זה האור שמח, זה אותו אחד. כן, רבי שמחה מדווינסק הוא יהודי בן ימינו פחות או יותר. יש סיפור מעניין, ראש המוסד הראשון בארץ היה איסר הראל, הוא לחד את אייכמן, כתב זה ספר, איסר הראל, ראש המוסד הראשון במדינת ישראל, בן גורן מטיל עליו את המשימה לתפוס את אייכמן, וכותב בספר איך תפסו אותו, וכו' וכו'. והוא מספר, איסר הראל, הוא אומר סיפור שהוא אישית היה נוכח. הוא מספר, הוא ידיד חילוני, הוא גר, ישראל הרי גר באותה עיר של רבי שמחה דווינסק, האור שמח. הוא אומר שם, לא יודע, באירופה אחד הנחלים זורמים בעיר שם והמים קפאו שם והיה סכנה, לא יודע, אני לא זוכר את כל פיוטי העניין, שהמים מהנחל יצופו, כשצף המים צפים החוצה בזמן הפשרת השלגים, אז יכול שיתפו, יכול להרוס את כל העיר, ורואים שהמים גויים ולא יודעים מה לעשות, אין פתרון. אז הוא אומר וכל התושבים הגויים עומדים שם ורואים, ועוד רגע זהו הכל. זאת אומרת, האור שמח יצא מבית הכנסת עם כל המתפללים, נעמד שם מול התחיל להתפלל, ורואים איך שכל המים מתחילים והגויים ככה עומדים משתאים, והישר אומר, אני בתור ילד עמדתי שם וראיתי את זה. זה לא דמיונות, אם היה ראש המוסד, סתום הוא אדם קצת מבין עניין. בכל אופן, זה האור שמח, זה הרמב״ם, לכן הוא גם האור שמח, הגדולה שלו זה רמב״ם. אז הוא מביא את הרמב״ם. ראשון הנה להידבק בתלמיד חכם, בסדר. והרמב״ם ביארו על הדבקות המיוחד ליחידים. השתוקקו לשמוע בכל פעולותיהם ומחשבותיהם והם מעון השכינה. אז ככה הרמב"ן הסביר את הפסוק ובו תדבק, זה דרגות מאוד גבוהות. אומר המשך חוכמה, לדעתי זה לא, זה ליחידי סגולה, וזה אין מדרך המצווה הרמה המעלה לבד. לא יכול להיות שזה הציווי על דבקות בהשם לרמי המעלה. אמנם לדעתי מצווה פרטית כוללת כל אנשי האומה, כל אחד לפי ערכו, וזה מה שלא מצאנו בתורה רמזים עליה, וזה עניין הביטחון שהפליג ירמיהו וכילל ארור הגבע שיבטח באדם ושם בשר זרועו, ודוד בכל תהילותיו אחז בה, בהשם בטחתי לו אמעד, ישראל בטח בהשם, ביטחו בהשם עד עד. כלומר בעצם אומר לי אנו המשך חוכמה, תדע לך שיש מצוות עשה מדאורייתא ביטחון בהשם. מי שכבר היית לנו בקבוצה של המן למצאת האמונה, כבר אנחנו יודעים את המסלול שלנו. אנחנו רוצים ללמוד את המצוות האלה לא בתור מה שקוראים היום לימודי אמונה. אמונה זה לימוד שאמור לחולל בתוכי איזה שינוי באישיות שלי. אין לנו עניין ללמוד על השפעת התרבות היהודית על גידול, לא יודע, איך אומרים, חסה וסי, או מה היהדות יש על לומר על ביטחון באשר, אלא השאלה צריכה להיות מה אני לומד מהמצוות. אז צריך להפוך את המצוות האלה למצוות מעשיות. כמו שאני רוצה לטעול לולב, אני צריך לראות ללחות לולב. איפה כתוב שצריך לטעול לולב? ואז אני רואה את הפסוקים. פעם כתוב לקחתם לכם ביום הראשון, מקום אחר כתוב הוסמכתם לפני השאלה לכם שבעה ימים, אז יום אחד או שבעה ימים? אז התשובה היא, יש מצד עשה למי שגר מחוץ למקדש ולירושלים, יש מצד עשה למי שגר. אז אתה יודע, אדם רגיל בזמן המקדש היה נוטל אולב רק ביום הראשון, שאר הימים לא היה נוטל אולב בכלל, ומי שהיה במקדש היה נוטל שבעה ימים. ולמה אנחנו נוטלים היום שבעה ימים? זכר המקדש. אז הנה ביררנו את שורש המצווה, ודרך שורש המצווה אתה יכול לדעת מה גדרי המצווה. אז גם פה מעניין ללמוד את שורשי המצווה כדי לדעת מה גדרי המצווה. עכשיו זה לא איזה רעיון מופשט, אני צריך לתרגם את זה הלכה למעשה אצלי. עכשיו מה תאמר לי, אין מצוות עשה בדברים שקשורים למחשבות? ככה אני יכול להגיד, בסדר, המשך חוכמה לא סובר ככה. הוא אומר זה מה שכתוב בתורה, ובו תדבק, זה ציווי למצאת הביטחון בהשם. טוב, יש המון שאלות עכשיו. איך, מה קשור דבקות לביטחון? ועוד הרבה שאלות. גם איך בוטחים בהשם? מה ההיקף המידה של ביטחון בהשם? איך מיישמים את זה הלכה למעשה? מה זה הביטחון בהשם הזה? אתה מכיר את הסיפור שהיה שיטפון ו... מים חדרו לבית של מישהו והמים התחילו להציף, ובאים מהעירייה, אמרו לאדוני מסוכן, המים פה עוד מעט. אומר לו, לא, אני בוטח בהשם, השם יציל אותי. טוב, עובר שעה, המים כבר עולה לשולחן, כבר אי אפשר להגיע לדבר איתו, צריך לשלוח אני יודע מה, רכב מיוחד. אומר לו, תצא. לא, לא, אני בוטח בהשם, השם יציל אותי. כזה המים ממשיכים, עולה לגג, מביאים לו ספינות, ולא, לא, לא, מביאים לו למעלה הליקופטר, לא, אני בוטח בהשם. לא, בסוף כמובן הוא מת. שואל לשמיים, אז הוא שואל, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני בטחתי בך, למה לא הצלת אותי? אז אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? שלחתי לך את העירייה, כל זה, אתה רוצה להתאבד, מה אתה רוצה ממני? אתה רצת למות, תמות. כאילו, השאלה היא, איפה עובר ביטחון לבוא ולהשתדלות? הוא צדק בזה או לא? יש כל מיני סיפורים מוזרים ככה ללמחיש את הדברים האלה. יש עוד סיפור בספרי המוסר, שני אנשים החליטו, שני בחורים וישיבה, אמרו אנחנו בוטחים באשר, אני לא הולך לאכול ארוחת בוקר, ארוחת צהר ערב, אם יביאו לי לאכול אני אוכל, אני בוטח באשר שהאוכל יגיע אליי למיטה, אני לא הולך לאכול. טוב, בוא נראה. יום הראשון הוא לא אוכל, רעב, אבל בוטח באשם. ביום השני בוטח באשם, האוכל יבוא. ביום השלישי אחד החברים מביא את האוכל ושם ליד המיטה של השני. כשאני מתעורר הוא רואה את האוכל ליד, הוא אומר, או, בטחתי באשם, האוכל הגיע, מתחיל לאכול. עכשיו הוא אומר, זה אוכל, אני הבאתי לך. איזה ביטחון באשם, אני אביא לך את האוכל. אז החבר אומר לו, זהו, אני פתחתי באמת, אז האוכל הגיע אליי, אתה לא פתחת משהו. כאילו, מה זה ביטחון? מה זה? איפה קו הגבול? ואיך הדברים מתנהלים? אז זה המון שאלות מעשיות, אנחנו לא לומדים. עוד פעם, מי שבא לשיעור הזה כדי ללמוד רעיונות, אין רעיונות, פה אנחנו לומדים למעשה, אמונה למעשה. תנו איזה שם יפה לשיעור הזה, מה נכתוב? אמונה במעשה, או מעשה באמונה, מה איזה שם יפה, ככה, שנעשה שלטים, שכולה זה. מי פה בישיבה פרסומה היא, שכותב שם איזה, מה זה היה שם על...
אמונה בפועל.
לא, כן, אבל היה פה השבוע מישהו שעשה על לימוד משנה יומי. מי זה הפרסומה הזה? מה, איזה גאון? איזה יפה, נעשה ככה, כל יום מזה משהו, עד שאנשים ו... טוב. אז זהו, אנחנו בוא נגמור את הפסקה הזאת. ושם ב, ודוד בכל תהילותיו אחז בה, בהשם בטחתי לא אמעד, זהו, בטחו בהשם עד עד. ועניין, כי יש ביטחון מוסרי כביטחון העם והמלך, כי הוא ידאג במחסורה, ויש ביטחון טבעי כמו האישה תבטח בבעלה כי הוא ידאג בעד מחסורה, ויש ביטחון יותר חזק כביטחון הבן ואביו המלך, כי ידאג בעדו כמו שדואג עבור ענייני עצמו ויזמינו כל מחסורו. כל אלה העניינים נקבצו אצל השם יתברך, הוא מלכנו, הוא אבינו, אם כן הוא יושיענו. ומסיבת האמונה, כי השם דבוק לנבראיו להכין להם תרפם וצורחם ולהגן עליהם מהמדווה והחולי ועדר העניינים הנדרשים, ומרגיש עליהם יותר ממה שמרגיש האדם, וכביכול בכל צרתם לא צער, והוא בעל היכולת האחד האמיתי הנצחי ויודע כל מקרב מצפונה. השם יודע בדיוק מה אני צריך, הוא הכי יודע מה אני. עכשיו זה לא רק שהוא יודע, יש לו גם יכולת לספק לי. זה לא סתם הוא יודע מה אני צריך, הוא גם יש לו יכולת. הוא אמר בן ואבא, ואבא הוא המלך, אז ברור מה, הבן צריך לבקש מאבא של אבא שלו, עוד מיידית הוא ייתן לו, כי האבא הוא כל יכול, והאבא הוא אבא נבון שהוא גם מבין מה הבן צריך. אז בלי שהבן מדבר, מה, אמא שלך מכינה ארוחת צהריים, רק אתה מבקש ממנה? אתה יודע שתבוא הביתה, יש לך ארוחת צהריים, אז אתה בוטח באמא שלך שתבוא הביתה, אין לך ארוחה מוכנה, אתה בוטח בה. מה?
גם אלוקים, אז זה שונה.
למה?
שהוא רוצה שנשאל.
לא, הוא אבא שלנו, הוא אוהב אותך, הוא ייתן לך. בסדר, אני צריך גם להבין מה היחס בין תפילה לביטחון. נכון, אנחנו נכנסים פה לעולם שלם שצריך להפוך, כאילו זה נושא, צריך ללמוד אותו, צריך ללמוד את זה, מה לעשות, צריך ללמוד את זה. אני מדלג טיפה, וזה העניין נקרא ותדבק, שכיוון שיצייר האדם שהוא דבוק להשגחה עליונה מהשם יתברך, הוא מרגיש השם יתברך בענייניו יותר מה שמרגיש אדם בעצמו, וכמו שדרשו על כי ידעתי את מכאוביו, ובהגדת בראשית על מה יעקב, אז האדם בטוח ונח ואינו דואג מאום על ענייניו, כי מה יועיל יכולתו נגד יכולת הבורא הדבוק עמו? הוא מרגיש בעדריו כביכול, וזה נקרא דבקות. כלומר, במילים אחרות, דבקות פירושו קשר וחיבור לכל יכול. זה נקרא דבקות. אני מחובר למקור השפע, וממילא זהו, ממילא אין לי בעיה, אני יכול להיות רגוע, אני יכול להיות בטוח, אני יכול לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, ואין לי שום בעיות. זה הרעיון שהוא מביא כאן. ובהמשך הוא מדבר על 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 מזון. עם ישראל במדבר, הצנצנת במן, אחר כך שמירת השבת. השבת מראה שלמעשה הכל שייך לקדוש ברוך הוא.
מה זה דווקא לכם האמונה?
מה זה? אבל זה גם מוליד בך ביטחון בהשם. אז זהו, עכשיו אנחנו צריכים להבין מה היחס בין אמונה לביטחון, כי למעשה זה כאילו אותו דבר. כיוון שאני מאמין בהשם, אז ממילא אני גם בוטח בו, ואם אני בוטח בו, סימן שאני גם מאמין בו. אבל האם שייכת, האם אפשר, יש מצד אמונה בלי ביטחון בהשם? מה היחס בין שני הדברים האלה? ובכלל גם תראו, לפי מה שהמשך חוכמה מראה לנו, ביטחון בהשם פירושו דבקות בהשם, פירושו אל תדאג, השם יביא לך את כל האוכל, יביא לך כל מה שאתה צריך. אז לפי דבר אנחנו לא צריכים לעבוד, לא צריכים להשתדל. מה היחס בין שתי המערכות האלה? סתם תגיד דוגמה, שאני לא הולך לאכול ויביא לו את האוכל למיטה. זה דוגמה מאוד קיצונית, דוגמה מאוד קיצונית. אבל בואו ניקח דוגמאות יותר נורמליות. אני יודע מה, אדם חולה, איפה עובר ההשתדלות והביטחון? האם ביטחון זה אומר תלך לרופא פעם אחת וזהו, וכל השעה תגיד ריבונו של עולם, אני, אתה תטפל בשאר העניינים שלי? או שלא, לא יודע, כל אחד מאיתנו עובד, ההורים שלנו עובדים ועם פרנסה לבית. יכול אדם לומר אני עובד חצי משרה ואני לומד השאר תורה ושאר הכסף שחסר לי יושלם לי על ידי הקדוש ברוך הוא? איפה עובר קו הגבול? איפה עובר קו הגבול? והאסון הזה שנפטרו שני ילדים הקטנים האלה, ההורים בלי, ככה אומרים שהלכו לרופא, והרופא אמרו להם בקיאות, בחילות והקאות, כי הרעל התחיל לעבוד שם, והרופא אמר להם זה כלום, קחו משהו נגד הקאות ותלכו הביתה. מה ההורים הם צריכים לחשוב אחרי זה? לא, אנחנו נלך לעוד רופא, או שלא, אנחנו בוטחים בהשם. הרופא אמר בעזרת השם הכל בסדר, וחוזרים הבית רגיל. והתוצאה היא אסון. אז זה בסדר, לא בסדר, מיליון דברים בכל תחום. אני הולך להתקבל לעבודה בעזרת, אני צריך לעשות רעיון אישי, אני צריך לעשות השתדלות כדי להתקבל לשם, או לא ללכת, ומהשמיים יהיה מה שיהיה. האדם הולך לעבוד בזה מקום, זה מיליון החלטות, כל נושא, כל נקודה, הכל נכנס לתוך הנקודה הזאת, השאלה הזאת של הביטחון. לפי המהלך שלו זה הכל דבקות, ודבקות הבנה. והוא אומר זה לא מצווה ליחידים, כך הוא התחיל, לכן הוא חולק על הרמב"ן. הוא אומר זה מצווה שכל אחד ואחד מאיתנו מחויב בעניין הזה.
לפי הרמב"ן הביטחון הזה,
לא, הרמב"ן אומר פה לא כתוב ביטחון, בוא תדבקו ובוא תדבק, זה משהו אחר, זה להיכנס לאקסטזה נפשית רוחנית, כל הזמן להיות, לחשוב על הקדוש. זה הרמב"ן. אומר המשך החוכמה, זה יפה מאוד, אבל מי מסוגל לחיות לפי הדרישה הזאת? זה לרמי מעלה, והפסוק מדבר עם כל אחד ואחד, יש לך תירה, זה משמע כל אחד ואחד מאיתנו. אז גם ובוא תדבח, זה כל אחד, אז לפי המשך חוכמה, המקור למצוות האמונה, מצוות הביטחון, זה את השלך תירה. אני הבאתי פה עוד שערי תשובה רבנו יונה, בוא נראה גם את זה בפנים, בוא נראה את זה בפנים. דע כי המעלות העליונות נמסרו במצוות עשה, כמו מעלת הבחירה שנאמר ובחרת בחיים, ומעלות תלמוד תורה שנאמר ודיברת בה. בעצם רבנו יונה בשערי תשובה הוא גם ספר הלכתי וגם ספר מוסר. שערי תשובה, רבנו יונה מגירונדי, הוא היה תלמיד חבר של הרמב"ן, שהוא היה גיסו רבנו יונה והרמב"ן, הוא ראשון. הוא כתב ספר שערי תשובה. עכשיו ספר שערי תשובה הוא מקובל כספר הלכה, מקובל כספר הלכה, ואחד מהפסקות ההלכתיות שלו זה הקטע שפה. ומה הוא רוצה לחדש פה? דע לך שיש מצוות עשה גם בדברים מחשבתיים, לא רק בפעולות יש מצוות עשה, אלא גם באמונות ודעות. הוא מביא כל מיני דברים, למשל בחירה חופשית ובחרת בחיים, ומעלות תלמוד תורה ודיברת בם, ומעלות לכת בדרכי השם שנאמר והלכת בדרכיו, ופה הוא הנושא שלנו, ומעלת שלמות, ומעלת שלמות הביטחון שנאמר תמים תהיה עם השם אלוקיך. לפי שערי תשובה המקור למצוות הביטחון זה בפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך. עכשיו מה פה שהפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך? איך אתם מבינים? למדתם פעם חומש? מה? טוב שאתה אומר כן. זה היה מזמן, זה היה זה בדברים, הפסוק הזה.
אתה רחם את אותם.
מה זה?
אתה רחם את אותם.
לא, תמים תהיה עם השם אלוקיך, הרבי יונה אומר, זה ביטחון באשם. אז יש כמה פירושים. אחד אמרו, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אל תשאל בעובי דעוני ומחשפים וכל מיני דברים כאלה, אלא תמים תהיה שלך, מה שאלוקים רוצה לעשות איתך תעשה, אל תנסה לחקור מה העתיד להיות, מה
העתיד להיות. לעשות מצוות בלי לחשוב מה, מה אתה?
גם זה יכול להיות, גם זה כלול בתמים תהיה שלך, אבל שם בהקשר של תמים שלך זה עם רבינו יונה הבין תמים תהיה שם אלוקיך, דהיינו תבטח בו.
קשור לעניין לא לשאול, לא זוכר, אני אולי אספור שם שמדבר על האובידוני, אבל זה הבדל בין
תביא חומש דברים עכשיו, מחילה, מקראות גדולות, אם תראה בקלות תביא
בין המקנען ועם ישראל, לא? שזה מנהג המקנען לשאול.
כן, אבל יכול להיות שיש פה בעיה שאני לא רוצה לשאול בעובדוני, כי זה יסיט אותך מדבקות באשר. אבל לשייך את זה מדעת הביטחון זה משהו אחר. פה הוא אומר, תשמע, אתה דואג מה יהיה עם הפרנסה שלך, אל תדע, תמים תהיה מה שאני לוקח לך. אתה דואג איך יהיה לך אוכל בבית, תמים תהיה מה שאני לוקח לך. זה מקרות גדולות, אבל לא
מקרות
גדולות. תן, בסדר,
יש שם ליד,
אה, איפה זה הפסוק הזה שנאמר תמים תהיה אשר אלוקיך? פסוק י"ג, כתוב, תראו, לא ימצאך מעביר בנובית או באש קוסם קסמים מעוננו לחש ומחשב וחובר חבר של אובי עידוני ודורש של המתים, כי תואבת השם כל עושה אלה ובכלל התואבת האלה שלך תמים תהיה מה שאלוקיך. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא חנת לך שאלוקיך. אז אומר רש"י, התהלך עמו בתמימות וצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תאימו לחלקו. זה לא משהו הביטחון באשר, זה נושא אחר. וכאן הנה ספורנו, תמים תהיה שלם עמו שגם בדרישת העתידות לא תדרוש זולתי על ידי נביא או על ידי אורים ותומים. הוא כמו רש"י, רק רש"י אמר את השלילה, הוא אומר את החיובי. מה רמב"ן אומר? שנייחד לבבנו אליו לבדו ונאמין שהוא לבדו עושה כל, והוא היודע אמיתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש העתידות, ולא נדרוש מעוברי שמיים ולא מזולתם.
לא, אבל זה פחות יותר אומרים אותו דבר.
כן, אבל בזווית טיפה אחרת. כאילו אם אתה תלך לשאול את המעוננים והמקשפים, אתה פוגע בכבוד השם. לכן אם אתה רוצה לדעת את העתידות, תעשה את זה רק דרך נביאים ודרך רבנים, ולא בדרכים פסולות. אבל זה לא, לפי רבנו יונה, זה בכלל לא זה הסוגיה פה. יכול להיות שזה גם כלול בתוך העניין, ודאי, אבל לפי רבנו יונה זה לא קשור אם אתה הולך לשאול רבנים או לא רבנים, לא קשור לזה. סתם בחיי היום יום לעבוד משרה מלאה או חצי משרה, זה לא שאלה של ידיעת העתיד. זה אני רוצה ללמוד תורה יותר, ומה יהיה עם כסף? מה יהיה פרנסה? תפתח בהשם. כי אני לא יודע מה זה ביטחון בהשם. ביטחון בהשם זה רק לא לדעת מה העתיד. ביטחון בהשם זה לא נפקה מינה בהחלטה הכי פשוטה לעכשיו. לא יודע, היום עכשיו אצל חבר משהו בית, אלה שמתגייסים, אצלם חם לאיזה חייל להתגייס, לפה, לזה, לשם, יכול להיות שדווקא את זה, לא יודע, מה, לעשות, הוא צריך לעשות להשתנות דווקא ללכת לחייל הזה, אולי לא כדאי לו, אני יודע מה יעתיד, חלילה, 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 לא יהיה, לא יקום ולא יהיה, אף אחד לא יודע איפה עניינו להיות, והוא דואג, וזה אוכל אותו לפני אחד, שמע, תפתח באשר, איפה שהצבא ישים אותך, תגידו בודו של עולם, זה מה שטוב לי, זה מה שעשית לי. זה אני מבין, זה רבנו יונה, זה ביטחון. רמב"ן, רש"י, ספורנו, הם מדברים, אל תלך לשאול עתידות. אל תלך לשאול עתידות.
מה ההבדל אם אני הולך לשאול? אם אני בטוח בעצמי אותו דבר.
לא, כשאתה הולך לשאול עתידות, מותר לך לשאול עתידות, רק תשאל רבנים, לא מחשבים ועוננים, כי זה בעיה של כאילו חוסר אמונה בה.
גם בעצמי אותו דבר, כשאני עושה חישובים, אם אני צריך לעשות עם השתדלות מסוימת או לא על בחירת, על רעיון עבודה,
נו,
אז יש, אם אני מחליט בצורה מסוימת, זה כאילו אני הולך לשאול או וידאונים. פשוט לא שאלתי בפועל או וידאונים, אבל אני
לא, כל זה שאתה דן בתוך עצמך זה פחות חמור משאתה הולך לשאול או וידאונים,
כי אתה לא עובד עליו הספציפי.
לא, כי ככה זה גם פה. נגיד בישיבה יש ראש ישיבה ואתה מחליט לבד החלטות, בסדר, זה לא בסדר שחלטת לבד בלי לשאול לישיבה, אבל זה יותר חמור לתלך לישיבה אחרת שאתה ראש ישיבה שם, אז זה פגיעה פה. לפי הרמב"ן זה התמים, לפי הספורנו אני גם לא רוצה שתחשוב לבד, אני גם לא רוצה שתשאל. אז זהו, ללכת לרבנים קובלים, לא יודע, זה חבר שהוא ככה די מיוחד מאוד, גם איש עשייה מאוד מיוחד, אחד הדברים הכי גדולים פה במדינה, הוא חלה, יש לו מחלה חשוכת מרפא, וגילו אצלו, צעיר מאוד, קושי 50-60, לא יודע כמה, וצריך לחכה מה שלא יגלגל עליו יגלגל, זה תהליך ש... והוא סיפר לי, אבל תשמע, פלא, אומר לי, זה תרופה לקחת, לא התלבטתי, כן לקחת את התרופה הזאת, לא, זה, מישהו המליץ לי ללכת איזה רב מקובל, הלכתי רב מקובל, אומר לי, תביא איזה ספר, תפתח אותו, איפה שפתח לך, אומר, פתחתי, בדיוק יצא המשפט, תרופה זו מועילה לך, נכון, תראו זה ניס, והרב הזה המקובל אמר לי, זה מתאים לך, תיקח בעזרת השם, זה מותר או לא? זו פעולה שמראה על חוסר ביטחון? מה הרופא אמר לך את התרופה? אתה רופא אמר, תדע לך, מה אתה שנעשה? מה לעשות? איפה זה? אני היום רק שואל שאלות, כי היום זה סוג של הקדמה כזאת, כי אני בכלל לא יודע מה הגבולות הגזרה של ביטחון. אני מחפש את המקורות בינתיים, זה הכל. אז יוצא איפה? לפי משך חוכמה המקור הוא בו תדבק, לפי שער התשובה המקור הוא תמיד פתחת את החלום שם. עכשיו יש פה עוד ספר שלא הבאתי אותו, טוב, אני צריך לצלם את זה, מחר נביא את זה פעם הבאה, כמו שבוע הבא בלי נדר, אבל זה לא עקרוני. לא, אין שם עוד מקור נוסף. אלה הם שתי העובות תדבק או תמים תהיה מה שמלוקח. שבוע בנושא הקודם למדנו את הרמב"ן על אנוכי השם אלוקיך, ושם ברמב"ן משמע שביטחון בהשם הוא כלול במצוות האמונה. זה בעל פה. איפה מצד עשה של אמונה לפי הרמב"ן? אנוכי השם אלוקיך בארץ מצרים. מה? כן, גם הרמב"ן. אבן עזרא בפרשת שבוע שעבר אומר, שאלני רבי יהודה לוי בעל למה כתוב אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אצל כתוב אשר בראתי שמיים בארץ, כי זה הרבה יותר גבוה, זה יותר עליון. אז אבן זה אומר, עניתי לו, מה התשובה? השם ברא שמיים בארץ זה מראה על היכולות של השם, אבל זה לא מספיק. אומר הרמב"ן שאמונה בהשם זה גם להאמין על השגחת השם בעולמו, וממילא אתה אישית לא יכול להחליט שום החלטה בחיים, כי יאמר הרמב"ן, הגזרה אמת והחריצות שקר. איפה הרמב"ן אמר את הביטוי הזה? החריצות שקר והגזרה אמת. איפה הרמב"ן אמר את זה? איפה הרמב"ן אמר את המילים האלה? הגזרה אמת והחריצות שקט.
שיבור מצרים?
לפני זה? לפני זה. השורש, אחי יוסף, יוסף איך? יוסף, האחים עושים את כל המאמצים כדי שיוסף לא יהיה מלך עליהם. הרי זה, למה הם זכרו אותו לבוא? כי לא רוצים שהוא ימלוך עליהם, נכון? ומי מביא אותו, את יוסף, למלוך? הם בעצמם. אומר על זה הרמב"ן, הגזרה אמת וההשתדלות שקר. מה אחים עושים? מתכננים, יושבים, בתחילת דיונים האחים האלה דיברו ביניהם ושוחחו ביניהם ודנו, והספורנו אומר שהם צמו באותו יום, כי זה דיני נפשות, עשו בית דין, צמו באותו יום, הולכים להרוג את אח שלהם, זרוק אותו לבור, זה היום ונורא, ובטח האלו את כל החשבונות, את כל השיקולים, את כל הלמדנויות, שבטי עיקה, הם התפלו להשם שקיבלו את ההחלטה הנכונה, וכבר הקבלו. כל הכבוד לכם אחים, אתם בדיוק עושים את התוכנית שלי, ממש מעולה, תמשיכו. תמשיכו. והם באמת עושים את זה, עצום משהו.
אז אם כך, למה להניש אותם?
לא, צודק. יש מדרש מפחיד מאוד, אומר, משל למה הדבר דומה? ככה משל אומר. לאדם שבא הביתה, אומר לאשתו, תתחיל איזה כוס קפה. טוב, בחינם הוא שותה, פסיק, כוס קפה, רותח, מה זה? קביעה בלשון, מה את עושה לי? אומר, טוב, 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 טוב. הולך לבוא כוס קפה, שותה, פושר, זה קפה, זה. קריגט, רוצה להגיע נוטלה, את מגורשת. אז היא אומרת, תגיד שאתה רוצה לגרש אותי, אל תמציא תירוצים. אתה ידעת מראש איזה כוס קפה אני מכינה לך? איך ידעת להכין גט כבר בכיס? אומרים חז"ל, זה הקדוש ברוך הוא, בא בעלילה לבני אדם. שמש לו, הוא מעליל עלינו עלילות. הוא רצה שאחים יקראו את יוסף, והוא רצה שנרד למצרים, אבל הוא בא, הוא מלביש את זה עלינו. וזה תוכנית של הקדוש ברוך הוא. אני צריך להבין את זה. מה עוד, נכון, בואו נקשר את זה לנושא שלנו. מה היחס בין בחירה חופשית לביטחון באשר? מה היחס בין הפעולות שלי לבין התוצאה? אם אין שום יחס, אז בשביל מה צריך להשתדל, מה צריך להתאמץ, בלב אחר כל זה שם, אז שום דבר לא עושה. בסדר, הבנת הנקודה פה? אז והרמב"ן אומר שכל זה כתוב באנוכי אשר אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כי הרי מה קרה ביציאת מצרים? הרעים נענשו והטובים ניצלו. מכאן שתבטח בהשם, כי השם יציל אותך. זה נקרא השגחת השם, זה נקרא השגחת השם. יציאת מצרים, אומר הרמב"ן, תורה על היכולת ועל ההשגחה ועל החפץ. השם רוצה, הוא יכול, והוא שם לב. כל זה אתה לא יכול להיות בבריאת העולם. אמונה בבריאת העולם זה אמונה של מדענים, אמונה יבשה. אמונה ביציאת מצרים זה אמונה שמכתיבה לי התנהגות, משנה את אורח החיים שלי. אז זה מעניין, לפי הרמב"ן ביטחון בהשם כלול במצד אמונה בהשם. לפי משך חוכמה ורבנו יונה, טוב, משך חוכמה הוא אחרון, נשים אותו בצד, אבל רבנו יונה הוא ראשון, והוא אומר שהמקור הוא תמיד. אז יש פה פיצול. מה זה אומר? מה זה מלמד אותנו הפיצול הזה? טוב, זה להיום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.